שלום. בואו נתחיל, בסדר? אנחנו היום, אני אשתדל מאוד היום להשלים את השימוש האחרון של הגמרא בבסיס של רבא בשביל להסביר עוד תחום בעולם של שבועת טוען וניתן. כן, התחום הראשון שראינו, אחרי זה בעזרת השם נסכם. התחום הראשון שראינו היה התחום של ההבחנה בין פיקדון לבין מלווה בסוגיית בבא קמא ק"ז. הם בגדול זוכרים את המחלוקת הגדולה בין הראשונים, מה הגמרא ניסתה לומר? כן, לדעת רש"י הגמרא ניסתה לומר שלדעת רבא אני לא מחייב שבועה בכופר בכל, רק שמדובר בכופר בכל שלא מעיז
פניו.
אם זה כופר בכל שמעיז פניו, אני מחייב שבועה. ולכן לדעת רש"י בפיקדון גם כופר בכל חייב שבועה. כן, ראשונים אחרים מיינו לקבל את ההגד הזה, ולכן השיטה הדומיננטית בראשונים, השיטה הדומיננטית היא שיטת הריבה בתוספות, שהיא גם אימץ אותה הרמב"ן, והיא אומרת שכשהגמרא אומרת פיקדון ומלווה, היא מתכוונת לטענה שהיא אופיינית רק לפיקדון, לעומת מלווה שהיא מייצגת סוג של טענה שאופיינית למלווה, שאם אותה טענה תהיה בפיקדון, אז מה יקרה? יהיה אותו דין. כלומר, זה לא הבדל בין מלווה לפיקדון כמו בין סוגי טענות. בעצם הטענה היא שיש דינמיקה אחרת במלווה מאשר בפיקדון. כן, ומה ההסבר הדומיננטי שהם אומרים? בטענת להדם. ומה אומר לו, הדברים מעולם? זו טענה אופיינית למלווה, שבה אני לא משביע. כן? לעומת זאת, טענת נאנסו, שהיא טענה שהיא אומרת, אני אכן שומר שלך, רק שאני טוען שאני שומר שפטור. טענה כזאת היא טענה אופיינית לפיקדון, אין טענה כזאת במלווה מהסיבה הפשוטה, שבמלווה לא ייתכן מצב שאתה לווה שפטור. מה נפשר? אם אתה לווה, אז אתה צריך מה לעשות?
לשלם.
ואם אתה טוען שכבר שילמת, אז אתה כבר לא לווה. אבל במלווה פשוט אי אפשר לייצר מקרה ביניים, שאני גם ברור שאני לווה וגם שאני אשלם. פשוט אין דבר כזה. ולכן במלווה, בעצם, מה מנפק לי את המעמד שאני לווה שחייב שאני לווה שחייב לשלם? מודה במקצת. מודה במקצת, מצד אחד בעלי קובע שיש פה לווה ומלווה, מצד שני מה עדיין עומד על הפרק? חיוב התשלומים. כי אני אומר, אני מודה שלא פרעתי את הכל. ומה זאת, אם אדם הוא כופר בכל במלווה, אז מה בעצם המציאות? שפשוט לטענתו הוא לא לווה. כלומר, כשאני בטוח שאתה לווה, אז מה אני עושה? מחייב שבועה. המקרה היחיד במלווה, שאני יכול להגיד שאני בטוח שאתה לווה, שיש לך פער בתשלומים, המקרה היחיד הוא מודה במקצת. לעומת זאת, מה קורה בנאנסו? אם תיתן לאדם ושומרים, יהיה אותו דבר. כי לטענתך, אתה לא שומר, אז אתם לא באותו סיפור. לעומת זאת, מה יקרה וזה נתון מיוחד לפיקדון. אם תודה שאתה שומר, אבל תטען שאתה שומר שפטור, אז גם כשאתה כופר בכל, הצלחת להגיע לאותו מאפיין שיש במלווה שמצליח להגיע אליו רק במודה במקצת. מה הוא המאפיין הזה? שבטוח שאתה שומר, אבל שיש פער, אתה טוען שאתה פטור. במודה במקצת במלווה אתה בטוח לווה, רק שלטענתך אתה לא חייב את הכל. כלומר, אתה טוען שאתה פטור. במובן הזה, הפער במלווה ופיקדון הוא לא פער שבפיקדון תמיד חייבים במלווה תמיד פטורים, אלא בעצם הוא מניח שיש להם תשתית דומה מאוד מבחינה בסיסית. כשאתה בטוח בסיפור, אז אני משביע אותך על הכפירה שלך. כשאני בטוח שאתה בסיפור, אני משביע אותך על הכפירה. בשומרים אתה יכול להיות, גם כשאתה כופר בכל, אפשר לייצר מציאות שבה אתה בסיפור. במלווה אי אפשר לייצר דבר כזה, פשוט במלווה אין מקרה שאתה טוען, אתה לא חייב כלום, שאתה עדיין לא, ואין דבר כזה. אין דבר כזה, ולכן רק במודה במקצת. זו הטענה הדומיננטית של הריבה, הספקתי לו עכשיו סוג של הסבר, כל זה נבנה על בסיס רבא, שברור איך רש"י נבנה על רבא, איך ההסבר של הריבה, של הריבה נבנה על בסיס רבא, זה הסבר הדומיננטי בראשונים, שהוא נבנה על בסיס רבא, אסמך האפשרות של מיגו. דיינו, הטענה שלהם היא שרבא טיפל בנושא המיגו, ובמלווה אין מיגו, כי זה מיגו דעזה. לעומת זאת, בפיקדון יש מיגו, ולכן היות ועדיין התורה חייבה, סימן שמה? שכנראה שגם בטענת אמיגו היית חייב שבועה, כלומר גם אם היית כופר בכל, שיש לך אומץ לכפור בכל לפיקדון, עדיין מה היה קורה? היית חייב. לכן אמיגו לא פותר. אמיגו לא פותר מהסיבה הפשוטה שאתה חייב גם לכופר בכל. ככה לדעתם למדו את זה מרבה. בסדר, זה ברור? כן או לא?
התוספות בבבא קמא?
ככה בעיקר הרמב"ן חוזר להסבר את זה כמה פעמים. זה הגמרא בבבא קמא. מה הוציאו מרבה? ההבחנה בין מיגו ופיקדון, המחלוקת הדומיננטית, הגדולה. אני מתעלם קצת מרבן אותם, אני יודע, אבל בגדול זה רש"י מול רוב הראשונים. בסדר? לדעת רש"י ופיקדון תמיד חייבים לכופר בכל, כי רש"י פירש מה זה מעיז, מי שעשה לו טובה, ופיקדון השומר הוא זה שעשה טובה, ולכן אין זה בכלל את ההסבר של אדם מעיז פניו. לעומת זאת שאר הראשונים מפרשים שהגמרא משתמשת ברבה כדי להוכיח שרק בנינצו זה ככה. למה? כי איך הם מפרשים אדם מעיז פניו? מי השני שיודע את האמת. בנינצו השני לא יודע את האמת. רבה מוסבר על אדם כמדבר על למה אין מיגו. בשבועת שומרים, היות וכופר בכל, היות ויש מיגו, ועדיין יש חיוב שבועה, זה מחייב אותי להגיד שכנראה גם כופר בכל חייו. בגדול, אני אומר, תבנית הסבר מסוים, זה מה שהצעתי עכשיו. שאין באמת פער גדול בין מיל ולבין פיקדון. בשניהם מתקיים אותה תבנית. התבנית אומרת, אם אתה בטוח בסיפור, יש שבועה. רק שבמיל והדרך היחידה להיות בטוח בסיפור הוא על ידי הודעה. בשומרים אתה יכול להיות בטוח בסיפור, גם בכופר בכל. למה? כי יש לו נתון שאין במיל ו. יכול להיות שומר שפטור. אין לו וש פטור, אין דבר כזה. בסדר? אז זה גמרא בבא קמא. גמרא השנייה שאנחנו למדנו, שהגמרא עובדת על בסיס רבה, זה סוגייתנו, בבבא מציע. העלאת אהבה אמינה, שמודה במקצת, שיהיה חיוב שבועת מודה במקצת, רק בהודעת פיו, ולא במקרה שהוא כפר בכל, באו עדים, והעדים העידו על חיוב של חלק. כן, הגמרא אומרת, על בסיס רבה יכולתי לולי הקל וחומר לצמצם את מודה במקצת רק להודעת פי ולא לחייב בכופר בכל שהעידו העדים על חלק. כן, איך זה בא מבסיס רבה? אז פה ראינו בגדול מחלוקת גדולה מאוד בין רוב הראשונים לבין הרמב"ן. הראשונים שלמדנו, בסדר, עזבו רוב הראשונים, למדנו בעיקר רש"י, תוספות, ריטב"א מול רמב"ן. בגדול ראינו פה מחלוקת עמוקה. רש"י, תוספות וריטב"א כולם הלכו בכיוון שהרקע הוא שהעלאת נושא השקר. שהרי ההבדל הגדול בין מודה במקצת בהודעת פיו לבין כופר בכל ומדים, שבמודה במקצת אני לא יודע אם הוא אומר אמת או לא, אני חושד, לכן אני משביע. ומה קורה לעומת זאת בכופר בכל שבאו עדים? הוא נתפס כבר על שקר. הוא קיבל דוח מהמשטרה, תפסו אותו. העדים תפסו אותו משקר. ולכן במקרה הזה עומד לפניי, לא אדם שבטוין וניתן, שאני לא יודע מה קורה, עומד לפניי אדם שקרן. זה מה שעומד לפניי. ההווה אמינה על בסיס רבה שלא להשביע הוא על בסיס טכני. איך תשביע? שקרן. הרי הוא שקרן. אז זה מה באה התשובה? הוא לא שקרן, הוא... אז ראינו בריטב"א, הריטב"א אומר, הוא משתמט. ככה הריטב"א אומר. כן, עקבנו פה אחרי כמה הסברים, ראינו שהרמב"ן אמר, מעולם לא טענו שהוא שקרן, אולי טענו שהוא מוחזק כפרן. זוכרים את הרמב"ן? הריטב"א אמר ברש"י, לא, הוא השתמטתי, אבל בגדול, השימוש ברבה היה, כי רבה, ברש"י זה היה הכי מוצלח, בתוספות התלבטנו. רבה העלה את בעיית איך משביעים שקרנים, והתשובה שלו הייתה, במודל מקצת, אתה לא יודע אם הוא שקרן. והאב המינה של הגמרא הייתה, אבל תפסתי אותו על שקר. זה הסיבה לחלק. שימו לב שבחינת המחייב של השבועה וכו', נראה שלא היה שום פיקפוק שאפשר לחייב שבועה. יותר השאלה הייתה, לא האם אתה חייב שבועה, אלא אם אפשר להשביע אותך. הרמב"ן התבדל מכל הראשונים בכך שהרמב"ן אמר טענה יותר עקרונית. לטענת הרמב"ן, באותו פירוש שני שלו, שלמדנו אותו בשבוע שעבר, מה שעמד לנגד עיני הסוגיה בבבא מציע, לא היה השאלה אם אתה שקרן או לא. לא זו הייתה השאלה. השאלה הייתה יותר מהותית, נגע למחייב של השבועה. טענת הרמב"ני, ואני מעיר אותה קצת מזוויות שלא כך דיברנו בשבוע שעבר, שסוף כל סוף האדם הזה הוא כופר בכל. לא, הוא כופר בכל. טענה שכל הראשונים הייתה, למה אני נתפס שקרן? הרמב"ן אומר טענה אחרת, סוף כל סוף הוא כפר בכל, הוא כפר בכל, ולכן היות והוא כופר בכל, מה אומר הדין? שמשביעים מודה במקצת ולא משביעים, כופר בכל. לדעת הרמב"ן הסוגיה בבבא מציע היא בונה על בסיס רבה, שהיא נוגעת לא בשאלה של האפשרות להשביע כי אתה חשוד, אלא היא נגעה באמת במחייב. היא טענה שלא שייך להשביע במקרה הזה. למה לא שייך להשביע במקרה הזה? כי אתה כופר בכל. עכשיו כאן נזדקקנו לרבה, והרמב"ן הרי בבא מציע מסביר את רבה בהסבר השני בדומה לרש"י בבא קמא, שרבה לא עוסק בענייני מיגו, אלא במה רבה עוסק? בעצם ההבחנה בין כופר בכל לבין מודה במקצת, שהוא בנוי על חזקה אל אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, וכאן הייתה הטענה, היות והאדם הזה כופר בכל, זה אומר שהוא עדיין תקף לגביו החזקה, והיות והחזקה תקפה לגביו, אז אני אמור להעניק לו את הפטור של כופר בכל משבועה. זה בגדול ההסבר של הרמב"ן בבבא מציע. המסקנה הייתה שהיות ותפסו אותו עדים שהוא שיקר, אז את מה הוא איבד? הוא איבד את החזקה, בדיוק. אבל תראו, על זה שנבין, זה מובן הדבר הזה? כלומר, לדעת אני חוזר אופה, לדעת הרמב"ן, הגמרא בבבא מציע חשבה שלא נשביע את האדם הזה שכפר בכל ובאו עדים על חצי, לא נשביע אותו כי הוא כופר בכל, כמו שלא משביעים כל כופר בכל. עכשיו, כל זה נאמר על רקע הבנה מסוימת בסיבה למה לא משביעים כופר בכל. אז הרמב"ן כאן אימץ את התבנית היסודית של רש"י בבבא קמא, שלמה לא משביעים כופר בכל, כי הוא מצויד בחזקה, אין אדם מעיז פניו. אומר הרמב"ן, האדם הזה גם מצויד באב האמינא בחזקה הזאת, הוא כפר בכל, יש לו חזקה אדם מעיז פניו, כמובן הוא מתחלחל, אבל תפסתי אותו שהוא כן העיז פניו, שרי מה? שבוודאות הוא שיקר. אז לכן הרמב"ן נתן הסבר, אולי זה היה בדדמי, אולי, כמו זה לא היה החלטה להעיז פנים, כמו שהוא לא דייק, או אולי כי הוא, אני יכול להסביר לעצמי שהתובע מה עשה? טבע יותר מדי, אז הוא החזיר לו בשקר, בבחינת אם נברתי טבע, אבל באב האמינא, אני רוצה שנבין, שהרמב"ן באב האמינא חשב שהגמרא בבבא מציע לא נוגע בבעיה טכנית, רגע, הוא נתפס בשקרים, אז מה עושים? לא, זה לא שלילת רישיון להישבע. אלא אב אמינא הייתה שהאדם הזה הוא כופר בכל ולא משביעים כופר בכל. על, 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 על איזה רקע לא משביעים כופר בכל? כי חזקה אין אדם מעיז פניו, והאדם הזה הוא מצויד באב אמינא בחזקה הזאת. מה הייתה המסקנה? שהאדם הזה איבד את, את החזקה הזאת, שכן בסופו של דבר באו עדים והראו שהוא כן העיז פניו, וזו חזקה לא תקפה לגביו, ולכן מה אני יכול לעשות? להשביע. וזה הרמב"ן בבבא מציע, ולכן אני יכול להשביע אותו, כי הוא יתברר שאין לו את החזקה. מה הסיבה שאני משביע כופר בכל, סליחה, מודה מקצת ולא משביע כופר בכל? אז התשובה היא, כי לכופר בכל יש חזקה על אדם מעיז פניו, מודה מקצת אין חזקה כזאת. מה קרה כשבאו העדים? העדים שללו את החזקה על אדם מעיז פניו מהכופר בכל, ואז, וזה הרמב"ן די דומה לרש"י בבבא מציע, למרות שהוא למעשה חולק עליו. כי בפיקדון הרמב"ן אומר שבאדם מעדין שלא משביל בפיקדון, כי הוא מבין שאין לה מעיז פניו, אין הכוונה כי הוא עושה לך טובה, אלא הכוונה היא כי הוא יודע את האמת. אבל בגדול אומר הרמב"ן, מה שקורה בסוגיית בבא מציע הזה, שהעדים לא הופכים אותך למודה בחלק, ואז מה אתה עושה? משנה, כי אתה כאילו מודה במקצת, אלא העדים שוללים את החזקה, ועכשיו אתה נשבע בדיוק כמו שרש"י אומר בבבא קמא, שבן אדם שלקחו לו את החזקה וכופר בכל, מה הוא עושה? נשבע. עכשיו אני רוצה להסביר קצת את ההבדל בתבניות. איפה הגירים? ראית לי את זה, לא גירים, פושים, בסדר? שאול, בוא בגדול אני רוצה להסביר את העניין הזה. היסוד של, שיש פה יסוד אדיר במחלוקת בהבנת כל דין מודה במקצת, או מה מחייב שבועה. לדעת רש"י בבבא קמא, שאני מחייב כופר בכל בפיקדון, הנגזרת היא שדעת רש"י מה מחייב שבועה. זה אסביר למה הכוונה מחייב שבועה. הזכרתי פעם את קפקא. הכוונה, מה מעלה בן אדם על הדוכן שאני דורש ממנו, פתאום הוא בסיטואציה דמיונית, הוא נשבע ספרי תורה, ומה מצדיק לעשות את זה בן אדם? סתם לעשות את זה? כן? אז דעת רעשי, מה באמת עולה מזה שהוא מוכן לחייב כופר בכל הפיקדון? שכן, בן אדם תופס שלומי ברחוב, אומר לו, שלומי, אתה שומר של המחשב שלי, ואתה אומר, לא מכיר אותך, אני יכול להשביע אותך. מה בעצם עולה בבירור משתת רעשי? שלדעת רעשי, מה יכול לחייב שבועה? אם אדם תובע אותך, זה מחייב שבועה. טענה לבד וחייבת שבועה. זה משהו מאוד מאוד רדיקלי, לדעת רעשי, טענה מחייבת שבועה. יש למה עובדה של אדם תובע אותך, זה מחייב אותך להישבע. לשון הרמב"ן בשבועות, אני מקווה שראיתם אותו, שאתה לא יכול לתפוס סתם בן אדם ולהשביע, רעשי חלק על זה. לדעת רעשי, אתה תופס בן אדם ברחוב, מה אתה יכול לעשות לו? להשביע אותו, כן? אז למה הכופרים בכל בדרך כלל פטורים? אז מה התשובה? הם מביאים חזקה. ואם בן אדם מביא חזקה, אז החזקה מצליחה להחליף את השבועה. ואם הוא לא יביא חזקה, אז הוא יישבע. זו המשמעות של שיטת רעשי.
אבל גם לרמב"ן
זה מסדר. לרמב"ן זה מסדר. שנייה, מיד מגיע לרמב"ן. ושיטת רעשי, טענה מחייבת שבועה. זה ברור? בסדר? טענה לבד מחייבת שבועה. לדעת רוב הראשונים, אין דבר כזה שטענה לבד מחייבת שבועה. זו המשמעות של שיטתם, שאתה לא יכול לתפוס בן אדם בפיקדון, להגיד לו אתה שומר, והוא יישבע. הם פשוט לא העלו על דעתם דבר כזה. לפי דעתם, כדי לחייב שבועה, למה אני זקוק?
למשהו תנועה שלך.
אני זקוק לאיזה מרקם מסוים שקיים בין האנשים כדי שאני אחייב. עכשיו, מהו המרקם שאני דורש, או מה טיבו, כן? אז קודם נתתי הצעה אחת. ההצעה אמרה שאני חייב לדעת בוודאות שיש פה מלווה ולווה, או שיש פה מפקיד ושומר. כן, זה היה מבנה אחד שאני נתתי קודם בריבה. אני לא אומר שהוא פורש בריבה, כי הריבה סך הכל אומרת גזירת הכתוב וזהו, נכון? מה תוספות אומרים? זה גזירת הכתוב ההבדל. אבל בגדול, אני יכול לתרגם את גזירת הכתוב שממודה במקצת, ואני כותב במסבר אחר, בסדר? זה אני אומר על בסיס רוב הראשונים, הצעה שנבואה פה. במודה במקצת יש מרקם של חיוב, מלווה ולווה. אני יודע שיש מלווה ויש לווה. ויש הודעת של אבית החלק, ויש לי מרקם של מלווה ולווה. בשומרים, מה יש לי? ונאנסו. גם בכופר בכל, מה יש לי?
את הקשר.
יש לי גם מרקם של מפקיד ושומר. בסדר? זה יכול להיקרא בלשון הרמב"ן בשבועות, לזה אפשר לקרוא מה? רגליים? רגליים הדבר אומר, יש קייס. אתם מכירים אחד את השני, אתם הייתם באותו סיפור. ההבדל הוא שפה המודה במקצת יוצר את הרגליים לדבר, ופה הרגליים לדבר נוצר על ידי זה שאני...
שאתה הסכמת
לי. שאני השומר שלך. מבינים? בגדול, בגדול רגליים לדבר מתפרש, יש מרקם. בסדר, זה ברור? עכשיו אני בא לרמב"ן בבבא מציע. אני רוצה שנבין את הרמב"ן בבבא מציע. הרמב"ן בבבא מציע אומר שכופר בכל שיאבד את... בוא נבין מה קורה בבבא מציע, ההבדל בין הרמב"ן לרוב הראשונים. בסדר? בבבא מציע, לדעת רש"י, יש לי אדם שהתחייב בחלק מהטענה מכוח עדים. למה אני מחייב אותו שבועה? אז הבעיה היחידה שהטרידה את רש"י, מה הייתה? שאתה שקרן. אבל אולי זה, אין לו שום בעיה. למה אין לו שום בעיה? אני חוזר לראשון הירושלמי. כי יש פה מודל למקצת. למה יש פה מודל למקצת? כי מודל למקצת, איך הוא מתפרש? מודל למקצת מתפרש, אתה חייב חלק מהסכום. מה זה נותן לי? אם אני עובד עם רגליים לדבר, תראו איך זה עובד. יש פה רגליים לדבר או לא? אני יודע בוודאות שאתה הלווה שלו? כן, איך אני יודע את זה? לא ממך, אלא ממי? מהעדים, אני יודע את זה. כלומר, אם אני עובד על רגליים לדבר, ואני אומר, העיקר שאני יודע שהייתם ביחד, שהם בעסקה, אז אני יכול להשביע, אני לא תופס סתם בן אדם, מתחיל לשגע אותו. קפקא, לא עושה את זה. אבל אם אני עובד על רגליים לדבר, אז הדבר הפשוט הוא ללכת בקו של רש"י ותוספות דבר המציע, שבכל מקרה של בחייה כמה הייתה, אני קיבלתי את אותו רגליים לדבר, לא מההודעה, אלא ממה קיבלתי אותו? מהעדים, אז זה אותו דבר. כלומר, זה טבעי לגמרי לחשוב שתהיה חייב שבועה. זה טבעי לגמרי. כי קיבלתי את המרקם שאני אומר לו, מה אכפת לי מי סיפק אותו? רק מה הגמרא אמרה? אולי יש בעיה צדדית, כי אתה שקרן, אז אי אפשר להשביע אותך. אבל בגדול, לרש"י לתוספות אין התלבטות בכלל, למה לחייב שבועה? אבל אתה תחייב כי זה דומה לגמרי למודל המקצת. כי מודל המקצת מספק לי מידע ודאי שיש מלווה ולווה. מה נתנו לי העדים? מרקם ודאי של מלווה ולווה. מה אכפת לי אם זה בא ממך או מעדים, כופר בכל, זה לא מעניין אותי. יש בעיה טכנית. אבל הרמב"ן אומר דבר אחר לגמרי במציע. הרמב"ן במציע אומר שהאב אבינו של הגמרא הייתה, שאיך אני מנתח את רבחי הקמייתא? לא שאתה מודה במקצת דרך העדים, אלא שאתה באמת מוגדר ככופר בכל, ואי אפשר להשביע כופר בכל. מה הייתה הדחייה של הגמרא? שיות והעידים שללו ממך את החזקה של נמיס פניו, אז אני יכול להשביע אותך, אבל אולי לרמב"ן, איך אני משביע אותך בתורת מה?
לשטנטי.
בתורת כופר בכל, שאין לו חזקה, נמיס פניו. זה ברור? אני משביע אותך כאדם שהוא, אני חוזר, אני משביע אותך כאדם שהוא כופר בכל, שאין לו חזקה. ואם זה כך, אז זה דומה למי?
רש"י.
זה דומה לרש"י. רק מה הרמב"ן, כמובן, נצטרך להסביר. הרמב"ן לא מוכן לומר כמו רש"י. הרמב"ן בשום פנים ואופן לא מוכן לומר כרש"י שבכופר בכל הפיקדון יחייבו. גם הוא הבין בסופו של דבר שזה אבסורד, שמה אני אעשה? כן, זה לא יכול להיות הדבר הזה, ולכן בסופו של דבר זה לא כך פשוט לזאת הרמב"ן עם רש"י. אני אומר, אבל הקו הפרשני של הרמב"ן, הרמב"ן המציע הולך בקו שמדובר בכופר בכל שהעדים שללו את החזקה, הוא מתקרב מאוד לכיוון של רש"י. עכשיו בגדול זה מה שקורה בגמרא במציע על בסיס רבא, בסדר? או שרבא תרם את החשד של השקר, או שרבא תרם את החזקה לאדם מאיס פניו כבסיס לפער בין כופר בכל מודה מקצת. ובעצם השאלה שהגמרא דנה הוא, הייתי אומר בצורה הבאה, האם אתה נשבע כי אתה מעין מודה במקצת, או האם אתה נשבע כי אתה כופר בכל בלי חזקה? שלב אבא אמינא בעצם בחן, אולי הוא יהיה פטור כי הוא כופר בכל. בסדר? זה בגדול הסוגיה במציאה. אתמול התחלנו את הסוגיה השלישית שאתה אנחנו רוצים גם להשתדל לסיים היום. סוגיה השלישית שקשרה אותו למשיב אבדה, דין שכאמור מופיע במשנה בשבועות. משנה בשבועות אומרת שמנה לאבא בידך בן יורש שתובע אדם אחר, זה מקרה במשנה, מנה לאבא בידך ואתה מודה ב-50, אומרת המשנה אתה לא נשבע כי אתה משיב אבדה. כן? דין שנראה מאוד דומה למשפט לקוני מאוד במשנה בגיטין, המוצא מציאה לתיקון העולם, אבל זה מקרה אחר, זה אדם שעכשיו הוא מסגרת פרשת ישיבת אבדה. אבל האדם הזה מצא מציאה, גם הלשון תיקון העולם נראה בגדול לשון אחרת לגמרי משיב אבדה. שמה שעשינו אתמול היה, גם ראינו בעיה פנימית קצת בסוגיית במשנה שבועות על שבועה לקטן, וראינו את התוספתא מצד אחד בשבועות ואת המחילתא דרשב"י במסכת, סליחה, ביחס למוצא מציאה, שמהם אני חושב שעולה בבירור התמונה שכשאומרים משיב אבדה, מה שעומד על הפרק זה לא שום ענייני מיגו, אלא מה שעומד על הפרק זו בעיה אחרת. הבעיה של מוצא מציאה ושל בן שתובע זה שזה לא טענת בריא, ולכן אני לא מודה במקצת, כי אני לא מודה במקצת מטענה ודאית. ועל רקע זה עלה בשניהם שאם אתה בעצמך תספק את הוודאות, כי אתה טוען פרעתי חצי, אז אתה סיפקת הוודאות של הטענה, טענת עצמו, שאתה תישבע. זה הרקע. הרקע הוא בעייתיות שיש פה טענת בריא או לא. וראינו שבבבלי באופן ברור הטענת עצמו הופך להיות שלא היה תובע, הרקע נראה שהופך להיות עניין מיגו, וברייתא רב אליעזר בן יעקב עוברת מתיחת פנים. כן, זה בגדול מה שראינו אתמול. היום בואו אני רוצה לחזור את המוצא של שלושת הסוגיות ולהבין איך הוא מתגלגל. יש פה שלוש סוגיות שחלקים שלה מאוד דומים אחד לשני חוץ מהפתיח בשלושתם. הפתיח, כאילו איך התגלגלתי לזה? כן? שבגדול שלושת הסוגיות מתחלקות בעצם לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה הגיטים שמדבר בתוך העולם של מוצא מציאה. זה העולם של גיטים, מוצא מציאה, לא יש עוד תיקון העולם. והקבוצה השנייה היא כתובות ושבועות, ששניהם מדברים על בעיית יורשים, בן שלא יודע בדיוק את הטענות, כתובות מדבר בדיוק באותו הקשר ישיר של שבועות. כן? ויודר בלזר בן יעקב במקור, איפה נאמר באיזה הקשר? של שבועות. לכן אני מציע שכדאי קודם כל לראות את ההקשר של שבועות גיטין, ואז סליחה, שבועות כתובות, ואז לראות איך זה בא לידי ביטוי בעולם של גיטין. בסדר? זה כזה דרך דימוי מילטה למילטה, כן? אז בגדול, הגמרא ושבועות יש לה נושא. מה הנושא המרכזי של הגמרא ושבועות? בגדול, מה הנושא? הפרשנות של המשנה. בעצם מה שמטריד את הגמרא ושבועות, אני לא אומר את הסוגיה, מה הנושא שלה, מה מטריד אותה? מטריד אותה איך לפרש את המשנה. זה מה שמטריד אותה. היא מביאה הסבר של רב, שמה רב אומר, בוא נקרא אותו. אמר רב, בבא בטענת אביו, אני קורא, אבל נשבעין הקטן עולה הקדש, ואמרת הרי שאני נשבע בטענת שוטה לקטן, תסביר לי מה קורה פה. אמר רב, בבא בטענת אביו, ורבי אליעזר בן יעקבי. עכשיו אני, הסוגיה פה מלאה חורים כרימון, כמו כברה, שתדעו. אני אתמול זרקתי לכם רעיון, אולי רב עצמו, שהוא אמר רבי אליעזר בן יעקב, על איזה רבי אליעזר בן יעקב הוא חשב? אולי. זאת אומרת, זה קצת קריאה לסוגיה של התוספתא. ואז אולי בעצם מה שרב אולי רמז פה, זה שבא בתנת אביב, יש פה אחד שטובע באמת. הוא טובע ואומר, אבא שלי הפקיד אצלך, ורבי אליעזר בן יעקב, אבל איזה חילוק עשה בן? האם אתה אומר שרק חצי, או אם אתה אומר פרעתי חצי? אבל הבבלי הרי קושר אותו מיד למה? לברייתא של הבבלי, והבבלי בעצמו יודע שיש פה משהו לא בסדר. רב אליעזר בן יעקב ידתניא, רב אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, כיצד אמר לו מנה לאביך בידי ואכלתי פרס, הרי זה נשבע וזהו שנשבע על טענת עצמו, וחכמים אומרים אינו אלא כיושב בדור פתו. כל מה שקורה זה צריך לקבל פריחה בכל הגוף. איך לוקחים טקסט שכתוב בו טענת עצמו, שהדוגמה היא אמר לו מנה לאביך בידי, ואומרים שזה כמו בא בטענת אביו? מה זה בא בטענת אביו? שאתה תובע בשם אביך. איך מזהים את הטקסטים? יש פה משהו ממש לא נדבק. לכן אני אומר, אני מציע שאולי רב עצמו באמת חשב על ברייתא תוספתא. אבל בגדול, מה בעצם התירוץ של הגמרא? שמשנתנו היא רב אליעזר בן יעקב, והגמרא תראו את ההתפתחות. רב אליעזר בן יעקב, לייטלי משיב אבדה פטור. בגדול, מהי השאלה הזאת? האם יכול להיות שכשאין שום תובע, רב אליעזר בן יעקב, מה חושב? שאתה עדיין תהיה שווה? שברור שברקע מה הבבלי כנראה אולי חושב כבר על המיגו. איך יכול להיות שהוא חולק על זה? אמר רב שטענו קטן. כלומר, יש קטן שטוען שפה גם אתם מרגישים בעיה בהדבקה. לפני רגע היה כתוב בא בטענת אביו, פתאום זה הפך להיות גלגולי באמריקה, טענו קטן. לפני רגע אמרת שהוא טען. אפשר להגיד שיש פה סוגיה מאוד לא פשוטה, כן? אבל בגדול, מה היה הטענה של רב? שרב אליעזר בן יעקב דיבר שאף אחד לא טבע, ואילו רב הסביר את המשנה שמדובר... סליחה, רב אליעזר בן יעקב, סליחה, משיב אבדה זה כשאף אחד לא טובע, ואילו רב דיבר באיזה מקרה? רב אליעזר בן יעקב דיבר כשהקטן טובע. לכן זה לא משיב אבדה, כי מישהו טבע אותך. שואלת הגמרא, ואמרת, אין נשבע טענת חירש שוטה וקטן. אז מה זה עוזר לי שטענו קטן? אז אומרת הגמרא, לעולם גדול, ומה העיקר עולה? קטן. לגבי מי לדעבוע? קטן. וככה התגברנו על הבעיה של
איך משום קטן.
כן, אבל בעצם מה עולה מהסוגיה? שאם גדול שלא בקי בדברי אביו תובע רב אליעזר בן יעקב, על זה קרה טענת עצמו שהוא מחייב, בעצם יוצא שלפי הבבלי רב אליעזר בן יעקב חולק על הרישה של המשנה. משנה א', מה משנה א' אמרה? מנה לאביך בידי, אמר לו אינו בידי 50, פתור שהוא כמשיב אבדה. מי חלק על זה באמת? לפי הגמרא כאן בשלב הזה, רב אליעזר בן יעקב. לפי התוספתא שלמדנו אתמול, רב אליעזר בן יעקב
לא חלק
על זה, הוא רק חלק על איזה מקרה? הוא לא חלק. המשנה דיברה כשאמרת אין לו בידי ל-50, ומה חידש רב אליעזר בן יעקב? שאם אתה אומר פרוע וקטן אז, אבל רב אליעזר בן יעקב לפי התוספתא לא חלק על המשנה בכלל. אבל לפי הבבלי, רב אליעזר בן יעקב בשלב הזה חולק על המשנה. לדעת המשנה ובמילים אחרות, הוא חולק על משיב אבדה או לא? על המשיב אבדה של המשנה הוא חולק, כן? שאלת הגמרא, היה אחי תנת עצמו, תנת אחרים, איך אתה יכול לפרש טקסט של רב אליעזר בן יעקב שכתוב תנת עצמו ולהגיד שמדובר בגדול שתובע אותו? אז עונה הגמרא, תנת אחרים והודעת עצמו. טוב, אומרת, לכן העצמו, בעצם התנת עצמו, כאילו יש בסוגריים חסירים שני מילים. אז זה מה שואלת הגמרא, גבל, והיא שואלת, כולו נע מתנת אחרים והודעת עצמו. אלא, כן, בבקשה.
האמירה בסופו של דבר הסבירו את המשנה פה, שהמילה הקטן, והבן נשמע את הקטן מלא כדי שזה קטן כלפי אביב, כאילו זה לא קטן בכלל לא נשמעות שקטן. איך בסופו של דבר...
אוקיי, אז זה תולי עכשיו בשאלה, מה קורה באלה בדרב? בשלב הזה בגמרא, נראה לאיפה הגמרא הולכת. קודם כל, מהלך ראשון שרב מזהה את אין נשבעים לקטן, רב אליעזר בן יעקב. כן, אני רוצה לחזור על דברים שנאמרו אתמול. אם רב עבד עם התוספתא, אז זה כדברי אלוקים חיים, זה פשוט דברים מתוקים מדבש. דיינו, מה רב אמר? רב אליעזר בן יעקב מקובל עליו משיב אבדה, מקובל עליו שאין נשבעים לתנת חירש יותר וקטן, כל זה מקובל עליו, הוא לא חולק על זה בכלל. פרשנות המשנה, אבל לפעמים יש מקרה אחד שנשבעים לקטן, מהו המקרה הזה? אם תגיד, פרעתי חצי. זה המקרה היחיד, זה ממש נפלא. לדעתי זה מה שרב ניסה להגיד. אבל הגמרא, היות והיא מצוידת כבר לא ברב אליעזר בן יעקב של התוספתא, רב אליעזר בן יעקב של ברייתא הבבלי, אז לכן הגמרא מפרשת את דברי רב שהוא זיהה אותו בלזר בן יעקב, וכשכתוב טענת עצמו זה לא יכול להתפרש בשום פנים שאף אחד לא טבע, כי לא יעלה לדעת שאדם מישראל ובלזר בן יעקב בכללם יחלוק על הרעיון שם משיב אבדה, וכן חייב להיות שמדובר בגדול שמה? בגדול שבא בטענת אביו, על זה מדובר, ועל זה הכוונה שאתה נשבע. כלומר, אין נשבעים לתנת חירש של ילד קטן, באיזה קטן? קטן פחות מבר מצווה נגיד, בסדר? אבל נשבעים לקטן שהוא איזה סוג קטן? קטן שהוא גדול לבר תנת אביב. ומי את ההבדל במה שאני מציע על פי התוספתא לבין מה שעולה בעצם בגמרא? ויאללה, שינוי הברייתא. לפי הגמרא יוצא שזה לא אותו קטן פשוט. אבל השאלה היא מה קורה בתחייה של הגמרא. הגמרא אומרת מי יקרא לזה תנת עצמו? ולכן בפה עולה שאלת ענק בנוסח, בדפוס מה כתוב, אלא בדרבה כמפלגי, ראשונים מהירים שיש בזה מחלוקת נוסחאות, האם גורסים פה את המילה אלא. כן, מה חשיבות השאלה הזאת? אם אני גורס אלא, אני מוחק את כל מה שנאמר קודם ואני מתחיל עוד פעם, ואם אני לא גורס אלא, אני פשוט ממשיך את השקלא ותריא. כן, בגדול רש"י על אתר גורס אלא, ורש"י אומר שהגמרא כאן חזרה לפרשנות הראשונית של רב, שהוא באכן דיבר על קטן ממש. כן, שהוא דיבר על קטן ממש. תשאלו אותי, גבל דריבונו של עולם, איך יכול להיות בקטן ממש? אז כאן אומר רש"י יסוד חשוב, שבגלל שאנחנו יודעים מה הוא מציע, לא נפתח אותו יותר מדי. השאלה היא, מה החיסרון בקטן? מה הבעיה בקטן? אז רש"י פה מחדש, הבעיה בקטן זה לא שלא נשבעים לקטן, אלא שאי אפשר להיות שומר של קטן. ולכן, אם קטן נתן לשמור, אז למה לא נשביע? כי פשוט מאוד, אתה לא השומר שלו. אבל אם אני אצליח לייצר מקרה שגדול ימסור לך את השמירה, ויהיה לך עכשיו ויכוח לא עם גדול אלא עם קטן, מה המקרה הזה? שאבא מפקיד והוא גדול, הוא מת, הבן שלו יורש, ועכשיו הבן בא לתבוע, רש"י אומר, אז זה נשבעים. הוא יודעת רש"י, אין נשבעת רד חייל שאתה בקטן, הכוונה שהם נתנו לך לשמור. אבל לא נשבעים להם לא כי אי אפשר להישבע להם, אלא לא נשבעים להם כי אתה לא שומר שלהם, כי הם לא יכולים לתת, כי כתוב איש כי ייתן, והם לא יודעים לתת. אבל מתי נשבעים לקטן? ככה עושה רש"י. אם אביך מסר לשמירה, אז הוא יתגבר על בעיית איש כי ייתן, כן? והקטן עכשיו ירש ותובע, אז אני יכול להשביע. זו דעת רב אליעזר בן יעקב. ככה לפי רש"י מתפרשת הסוגיה. יש הרבה ראשונים שחולקים על זה, בראשם הרמב"ן, שהם אומרים, כן, מה פתאום? ברור שקטן החיסרון הוא לא רק לתת לשמירה, אלא באמת הוא גם לא טוען בטוען וניתן, אי אפשר גם להישבע לקטן, ולכן הם מעדיפים להגיד שלא גורסים אלא. כלומר, הגמרא ממשיכה לדבוק במה? בטענה שמדובר בגדול הבא בטענת אביו. וכאן השאלה לפי שני ההסברים, לשם מה הגמרא מביאה את רבא. בוא נראה. לפי רש"י, לשם מה הגמרא מביאה את רבא? מי עכשיו בעצם מובן לגמרי? רבי אליעזר בן יעקב או חכמים? רבי אליעזר בן יעקב, הוא מובן לגמרי. לקטן, אם הוא נתן לשמור, לא נשבעים, אבל לעומת זאת, אם הוא טוען שאבא שלו נתן לשמור והוא עכשיו תובע, נשבעים, לא צריך להסביר אותו. הוא מצוין. מי בעצם בעל החידוש? בעל החידוש הם חכמים. שחכמים באים ואומרים שלמרות שהוא בא ותובע, הם עדיין אומרים שמה? שלא משביעים, למרות שיש פה מודעי המקצת. והתשובה מביאה הגמרא את רבא, והיא אומרת שהיות שרבא, ופה הפירוש המקובל בראשונים הוא שהיות ורבא עוסק במיקרו, אז מה מתברר? כשאני עובד מול גדול, מול קטן, סליחה, יש לי מיגו שמה יכולתי לעשות? להעיז פנים. לכן זה נקרא טענת
עצמו.
למה זה טענת עצמו? כי בלעדיי לא היית מנצח אותי בכלל, אין שום בעיה להדוף אותך, לכן הכל בא ממני, למרות שאתה תובע אותי, כן? אז לכן זה נקרא טענת עצמו. חכמים פותרים משבועת בודל המקצת בגלל המיגו. זה הפירוש שנותנים. כן? לעומת זאת, לפי הראשונים האחרים, הרי הטענת עצמו, המקרה כאן שיש, מה הוא? לפי הראשונים האחרים, אני חוזר, ממשיכים לקיים שהוא גדול. אז מה אני מביא את רבא? אז רבא מובא כדי להסביר למה זה נקרא טענת עצמו, שזה רק לפי מי טענת עצמו בעצם? לפי חכמים. למה רבי אליעזר יעקב קורא לזה טענת עצמו?
כי באמת
בטענת... כי מה שחכמים קוראים טענת עצמו, זה מה שהוא חושב. אבל בגדול, בוא ננסה להבין, למה הגמרא הביאה את זה? בסדר? אז מה רצו מהרבא הזה? כן, הגמרא אומרת שרבא הוא הבסיס של שבועת מודה במקצת. הפירוש הרווח בראשונים הוא, שתשים לב, הגמרא לא טוענת שרבי אליעזר בן יעקב וחכמים בכלל חולקים על דינו של רבא. ברור שדינו של רבא הוא הבסיס שמודה במקצת, מוסכם על כולם. ברור לכולם שברגע שאני מערער את הרכיב ברבא שנקרא חזקה אין אדם מעיז פניו, מה יקרה לשבועת בודה במקצת? היא תקרוס. כל שבועת בודה במקצת יכול להיות בנוי על הרעיון שאתה לא מעיז לכפור בכל ואתה מעיז להודות במקצת. הוא בנוי הזה, אני אוציא את הרכיב הזה, מה יקרה לשבועת בודה במקצת? היא תקרוס. כן, רוב הראשונים קוראים לזה מיגו. ככה הם קוראים לזה.
כאילו, יש את העניין שבסוף מחייבים לפרוע גם כופר בכל בשבועת הסד, ואז זה קצת מעריר את כל הבניין.
אתה צודק. אבל בגדול, מה שהגמרא אומרת הוא, שכדי לחייב מודל המקצת, אני חייב לשמר את הפער בין ההודעה במקצת לבין הכפירה בכל, והמחלוקת היא האם האיזון הזה מתערער, ומה?
ושזה הבן, טוען.
בבן. אם אני אומר שבבן אין לך בעיה לכפור בכל, אז יוצא שכשדיברתי עם הבן, מה הרערתי?
את החלקה.
הרערתי את האיזון, את הפער בין כופר בכל לבין מודה ומקצת, ולכן גם במודה ומקצת אני לא אשביע. כי הוא נהנה מהפטור של כופר בכל. לעומת זאת, אם זה רבי אליעזר בן יעקב, אתה עדיין ממשיך לא... עדיין צריך אומץ גם מול הבן, כי הבן תובע אותך בוודאי. כן? אם זה ככה, אז מה אני אומר? שעדיין שמרתי את הפער, ולכן עוד אני קצת אשבה. בגדול, זה מה שהגמרא עושה כאן. בסדר? זה הדברים מובנים?
כן, לא ממש.
לא ממש. עוד פעם, אני אחזור. אני אחזור. הגמרא בשבועות, כי בעצם באה להסביר, הייתי אומר ככה, אני חוזר שלפי רש"י, ברור שהיותר מובן הוא רבי אליעזר בן יעקב. הוא לא זקוק לרבא. הוא הדבר הפשוט, הוא לא זקוק לרבא. למה לא? בן אדם תובע, הוא אתה מודה מקצת, תשמע. מי שכאילו זקוק להסבר זה חכמים, שמה הם עושים? שחכמים, למרות שיש מודה מקצת, לא משביעים. התשובה שהגמרא נותנת הוא שאני משביע מודה מקצת רק במקרים שמבחינת נתוני המקרה יש בהם פער מהותי בין הודעה במקצת לבין כופר בכל. דהיינו שזה מקרה שהמודה במקצת הוא מעיז להודות במקצת, ואילו הכופר בכל מצויד בחזקה אין אדם מעיז פניו. בסדר? זה מובן? מה קורה בבנו לפי חכמים? הטענה היא שאנשים מעיזים לומר לבן לכפור בכל. אין להם שום בעיה לשקר בפרצוף לבן הזה. ולכן מה בעצם מתברר? שכשבן תובע, הנתבע בלי שום סומק בפנים. כאילו, מכונת אמת לא הייתה תופסת אותו. היה מרגיש סבבה. זאת למה? בעיקר מה נאמר פה? כי אמת ושקר הוא הריגושים שהאלקטרודות מגלות שם ברנטגן, בפוליגרף, סליחה. על מה הם בנויים? הם לא בנויים על הפער בין האמת והשקר, הם בנויים על הריגוש שלך מהפחד שהשני, מה יקרה לו? הוא יגלה אותך. והיות שאתה עומד מול הבן, אין לך שום ריגוש כזה. אתה משקר לו, זה אותו ריגוש. אין הבדל. אז מה מתברר? שכשבן תובע בן אדם, בן אדם הזה בלי שום בעיה, הוא היה כופר בכל. והיות וכך הדבר, אז מה מתברר? שכשהוא מודה במקצת, הוא מצויד במיגו מאוד חזק, שמה הוא יכול לעשות?
לכפור בכל.
היות והוא מצויד במיגו הזה, שהוא היה יכול לכפור בכל, הוא מצויד בו בחוזקה. לכן מה? לכן הוא גם ממודה ממני קצת, פתור משבוע.
את החלק השני לא הבנתי, שלפי שער שבעים שמעמדים את המקרה בגדול, כן, אמרת לפי שער שבעים שמעמדים את המקרה בגדול, השאלה היא רק על רבי אלעזר, למה הוא קורא לזה טענת עצמו?
אז התשובה היא, הוא קורא לזה טענת עצמו, כי לפי חכמים זה טענת עצמו. מה הסיבה שזה... הרי הבעיה הייתה לתקן את השאלה, כולם הם טענת אחרים והודעת עצמו, אז מה עשית? אז התשובה היא מאוד פשוטה. במקרה רגיל, בא טוען וטוען, ואתה מודה בחלק מהטענה שלו. אבל מה קורה בבנו? בבנו, כשהטוען טוען טענה, אתה בלי שום בעיה, אתה יכול לכפור בכל, אם אתה מחליט לשקר. אין לך שום בעיה לכפור בכל, ולכן בעצם, אם אתה מודה בחלק, אתה כאילו מביא לו מתנה. כי יכולת באותה מידה גם מה לעשות? לכפור בכל. ולכן, למרות שהוא תבע אותך, מוצדק לקרוא לזה טענת
עצמו.
עכשיו, לרב אלעזר בן יעקב, זה לא נכון. כי לרב אלעזר בן יעקב, אתה לא מעיז. ואז הוא בדיוק כמו כל מדי מקצת רגיל. התשובה היא, היות ולחכמים זה נקרא טענת עצמו, אז גם רב אלעזר בן יעקב קורא לזה טענת עצמו. אתה כבר יודע את ההסבר שלי, אליאב. טענת עצמו במקור מאיפה מגיע?
מהתוסף.
מהתוספתא, אבל בקונסטולציה שנוצרה לבבלי. לפי הראשונים האלה, אני חוזר, הסוגיה צריכה להסביר, לענות על השאלה, כולם נקראים טענת אחרים בודעת עצמו. אז רבא, כאילו, הובא רק כדי להסביר לי, למה אני קורא מול בנו לטענה, טענת עצמו? הרי הוא טבע אותך. התשובה היא, כי אתה בלי שום בעיה, כופר בכל. לפי רש"י ההסבר הוא אחר, לפי רש"י ההסבר הוא שאני בא להסביר עם רבא למה באמת אתה נפטר מהשבועה. אז מה התשובה? יש לך מיגו. בסדר, הדבר ברור?
לא, מה אמרנו לי?
זה לא היה רש"י? אני שאליתי לאליאב, אז הסברתי איך לראשונים האחים. הראשונים האחים שמקיימים שמדובר בגדול הבא בטענת אביו, אז הגמרא עם רבא באה רק לענות על השאלה המקומית של מה היא נקראת? כולם בטענת אחרים בודעת עצמו. למה אתה קורא לו טענת עצמו? אז אמרו, מרבה הבנתי למה. כי במקרה הזה אין ערך לעובדה שמישהו תובע את חברו, כי הוא לא מתבייש בכלל לשקר לו. אז יוצא שבסופו של דבר כל התשלום של הממון, ה-50 שאתה מודה, יונקים לא מכוח חוסר היכולת שלי לעמוד מול הטענה שלך, זה בא ממני, כי אני נותן לך מתנה, איזה 50. לכן זה נקרא טענת עצמו. עכשיו, עזר בן יעקב זה לא נכון, כי יש פה תובע ונתבע שלא מפחד לשקר. אבל עדיין הוא קורא את הטענת עצמו, כי חכמים קוראים לו טענת. זה נורא נורא, זה ככה. אתם מבינים למה כבר? זה הגיע להיות ככה. למה? זה כמו החיה, תברטיאנו, את החליפה, את הבן אדם המעוות, כן? זה מה שקורה פה בבבלי מהסיבות שלפעמים צריך להגיד לבן אדם לעמוד ככה כדי לשמר משהו, כן? אני חוזר, הדבר הגדול שכאילו היפך את הכל, זה ההנחה שרבי שמעון בן יהודה הופך להיות מיגו. בסדר? זה הדבר הגדול שמהפך את הכל. העניין הוא שזה ברור המסגרת הבסיסית. כלומר, השימוש ברבא במסגרת סוגיות משיב עבדה הוא נראה כבא או לענות על בעיה לשונית, הוא ממש משני מול הסוגיות האחרות. למה אתה קורא? זה טענת עצמו. תגיד לי, זה הרי טוען וניתן קלאסי, למה אתה קורא לגדול הבא מכוח אביב טענת עצמו? אז התשובה היא כי הטענה הזאת לא עושה רושם בעולם, כי מה הבעיה לכפור בה, ולכן נכון לקרוא לטענת עצמו, זה סך הכל עניין ראשוני. לעומת זאת, אני אומר, יש גם פירוש שני, שהוא הפירוש הדומיננטי, שכל מי שגרס אלה, שהגמרא לא באה יותר להסביר למה גדול הבא בטענת אביו נקרא טענת עצמו, כי השאלה הזאת היא הפילה את כל הקו הקודם, התחלנו מהלך חדש. אמרנו אלה, התחלנו מהלך חדש, אז מה הוא בא להסביר? הוא בא להסביר את עצם הדין של למה במשיב ודעת הפטור בגלל שיש מיגו, לרב לזר בן יעקב אין מיגו כי גם בבנו
הוא לא
מיז. בסדר, זה ברור? המחלוקת ביניהם, בעצם מה שמתברר בגמרא, המחלוקת ביניהם היא לא מחלוקת בדין, היא לא מחלוקת בתשתית, היא נראית כמחלוקת במציאות, האם ילדה מיזים בבנים או לא. אני יכול להגיד, בבית הגידול התורני שלי לא אהבו הסברים שהם מחלוקת במציאות. תמיד אהבו להפוך את זה למחלוקת בדין, מחלוקת עקרונית, כן? אבל בגדול, לשון הגמרא הוא שמשתמשים ברבה סך הכל כדי או להסביר סגנון, טענת עצמו, או כדי להסביר למה משיב אבידה פטור ואיך רב לזר בן יעקב לא חולק על זה. בסדר, זה בגדול, אבל זה המהלך שיש כאן. בסדר? אבל פה מאוד חשוב ההתבוננות ברש"י במקומות אחרים, בגיטין וכתובות. כי מה מתברר ברש"י? כי פה יש שאלת ענק בראשונים. בוא נסביר אותה. ראשונים שואלים, כל הגמרא הזאת היא הפוכה מרש"י, בבא קמא. ומה עלה ברש"י בבא קמא?
שאם יש...
שכופר בכל שהוא מעיז, אז מה הדין?
פטור.
שהוא חייב. שהוא חייב. מה אומרת הגמרא בשבועות, בכתובות בגיטין? מה היא אומרת? שבבנו מעיז ומעיז, ולכן הוא אפילו פטור במודל במקצת. זה הפוך מרש"י. לדעת רוב הראשונים, זה מכה ניצחת לרש"י. זה ברור? זה הפוך. רש"י אומר שאין לך חזקה למעיז פניו, אתה חייב. ברמב"ן במציע ראינו משהו כזה. אתה כופר בכל שהעידים ריסקו את החזקה, וואלה תשווה. אבל כאן בגמרא נראה הפוך. גמרא אומרת בבנו מעיז ומעיז, ולכן מה? לכן אתה פטור לא רק בכופר בכל, אלא גם במודה במקצת. רגע, תחליט מה קורה פה. עכשיו מה אתה אומר התשובה לרש"י?
יש הבדל לפי, כאילו עכשיו עולה לי מסברה, אבל יש הבדל בין, עכשיו מה באיזה טענה הוא משתמש? בטענה של הטובה. זאת אומרת, יש הבדל בין מקרה שנעשה טובה ללא נעשה טובה, לבין מקרה של בין שהוא מעיז לבין עצמו שהוא לא מעיז. רגע שאני צריך לחדד את מה שאני רוצה להגיד.
כן.
כאילו בפיקדון שאני מחייב אותו הכל, למה אני מחייב אותו הכל? כי הוא עושה לו טובה. בגלל שהוא עושה לו טובה, אני עכשיו מחייב אותו הכל, אני אפילו לא יודע מי איזה טען, אני מחייב אותו שבוע. אבל פה במקרה שזה לווה רגיל, והוא לא עשה לו טובה, אז אני יכול לפתור גם מכופר הכל בגלל שזה בנו.
אבל למה אני פותר? סוף כל סוף, חזקה, אין אדם מעיז, פה אדם מעיז פניו.
כן, אבל הוא לא מעיז בגלל שהוא עשה לו טובה, הוא מעיז בגלל שהוא... הרי גם לילד הזה, או לבן, הוא עשה טובה. אז איך הוא מעיז? זה לא אותה טענה, הרי... שם שהוא אמר בפיקדון...
עוד פעם, עוד פעם, אני... קודם כל, הבעיה ברורה. קודם כל, את המהלך הבנתם? מקווה שהבנתם, בסדר? אבל מה יוצא מדברי הגמרא בשלושת הסוגיות? בסדר? מדברי הגמרא יוצא שכשאני עומד מול בן ואני מעיז פניי בפניו, כי הבן הזה או זה כבר לא טובה ביני לבינו, או כי הוא לא יודע את האמת, לא חשוב, אז מה יוצא בגמרא? שאני מקריס את כל שבועת מודה ומקצת. שבועת מודה ומקצת תמיד מתקיימת שזה מקרה שיש פער בין מודה ומקצת כופר בכל, שהפער בטל, הכל בטל. זה מה שעולה בגמרא. אומרים הראשונים, זה אנטי רש"י. כי לרש"י עולה כשאין לי חזקה כשאדם מעיז פניו, וכשאדם מעיז אז אני מחייב אותו שבוע. זה ליאב, אתה אומר שיש לך תירוץ, אז בוא נשמע אותו.
אני מנסה לחדד אותו.
תראו, הרש"י בשבועות אמר משהו? לא, לא אמר כלום, זה אנחנו לא יודעים. אני חשבתי על שני כיוונים. האחד, אני אומר אותו כבר בתוך שבועות, השני עולה פשוט מהמקומות האחרים, אבל רש"י סיבך את החיים, כי רש"י פה פירש את רבה 5 פעמים, והסנכרון בין כולם הוא סיבוך אחד גדול, ואני אסביר למה הכוונה. קודם כל, במסגרת שבועות חשבתי על יאב שברש"י אף פעם לא כתוב שזה סיפור של מיגו בשבועות. הוא לא אומר אף פעם שזה מיגו. ואולי באמת, בסופו של דבר, מה ההבדל בין כאן לבין שבועות? שפה יש טענת ברי של התובע, ואילו בשבועות מה, בסוף כל סוף זה מה?
שמש.
זה טענה של מי?
של הבן.
זה טענה של בן, או אולי נאמר ככה. באמת זה פילי פלואים של דעת רש"י, אני כופר בכל החייב שבועה, זה לא פילי פלואים, זה מבין. תגיד לא פעם קפקא? כן, קפקא, זה מבין. אז מה לפחות אני צריך להגיד, של מה אני זקוק? לטענה מאוד מאוד חזקה. שבא בן למרות שעומד מולו בן אדם שהוא מיז. אבל מה, האם הטענה שלו כל כך חזקה? בסופו של דבר, הטענה שלו קצת חלשה. הבן אומר, אני יודע שאבא שלי הלווה לך, יופי, אבל בסופו של דבר, מילא זה היה יוצר הקשר של מודה ומי קצת, אז מה אני יכול להגיד? אז מה עוד פעם קיבלתי? עוד ליים לדבר, מרקם של מלווה ולווה וכו'. אבל מה תגיד לי? אתה תגיד לי שבקויפר בכל, כי הוא לא מעיז, שזה מספיק? כלומר, אולי דברי רשי בבא קמא נאמרו בטענה של אביו, שהאבא בעצמו בא, שהטוען בעצמו הטוען, כי רשי רוצה שטענה לבד תחייב שבועה. לעומת זאת, מה קורה במקרה של כופר בכל? גם אם אתה מעיז ומעיז, משהו פה הוא לא מספק. במילים אחרות, אולי העניין המרכזי הוא לא אמיגו, כמו בסופו של דבר חוזרים למה שטענתי בתנאים. שהבעיה הגדולה במשיב אבידה אמרו, לא אמיגו, אלא חולשת הטענה של מי? של התובע. כלומר, לדעת חכמים, כשהיות הוא בבנו, הוא מעיז ומעיז, זה בעצם מבטא את מה? הוא מעיז ומעיז כי הוא חש את חולשת התביעה. זו תביעה חלשה. היא רק בשם אבא. עכשיו, היות הוא מדובר בתביעה חלשה, אז מי שגילה לי שזו תביעה חלשה, הוא מעיז, כלומר מעיז ומעיז, זה לא, ולכן יש לו ביגו שהיה יכול לכפור בכל. אלא היות והתביעה היא תביעה
חלשה,
שמעיזים לכפור בה, לכן היא לא יכולה לחייב שבועה. התביעה לא יכולה לחייב שבועה, אולי זה לא מיגו. לעומת זאת, רב לזר בן יעקב, היות והוא אומר שבן אדם מתפרקים מול תביעה כזאת, כן, אין אדם מעיז גם בנו, מה זה מלמד? שדעת רב לזר בן יעקב, תביעה של בן בשם אביו, איזה מתביעה היא?
תביעה חזקה.
תביעה חזקה, אז היא יכולה לחייב שבועה. אולי, אני חוזר על השאלה שאני שואל, אני אקבל כוח מהתנאים ומהסתירה ברשי, מהקושה על רשי, שאולי באמת לב העניין הוא לא כל כך מיגו. אני חוזר ושואל, האם באמת רבא ומשיב אבידה עם מיגו? אני אומר את כל זה גם כדי להכין אותנו למחר. מחר אנחנו הולכים לפגוש רימי גש, שאומר שמיגו לא יכול לפתור משבועה. הוא חייב את רבא לקרוא בלי שום מיגו, הוא חייב את כל סוגיות משיב אבידה לקרוא בלי מיגו. הוא לא יכול לקרוא אותם עם מיגו. בסדר? הוא לא יכול. לכן אני מחית הקרקע, אבל אולי גם בתוך הסוגיות האלה, הכיוון שצריך לעבוד, ששאלת המעיז לא קשורה לשאלה אם יש מיגו, אלא המעיז הוא סימן של איזה מין טענה יש כאן. ומי שמעיזים נגדו, זה טענה חלשלושה. ויות והיא כזאת, אז לא נשבעים מולה. לעומת זאת, מי שלא מעיז, מה זה ללמד? זו טענה כמו כל טענה. יאללה, אז נשבעים מולה. כלומר, אני מעלה את זה כאפשרות אחת ברשי. אני אומר, בעיקר כדאי לשמור אותו בארסנל, הרי מיגש. אבל ברשי, פשוט בסוגיות האחרות, עולה בבירור כיוון אחר לגמרי, שהוא אולי הסבר שלו. שכן, רשי בסוגיות האחרות מזהה את משיב אבידה עם
המציאה.
אם מוצא מציאה, לא ישוע מתיקון העולם. רשי בסוגיות האחרות, בגיטין וכתובות, אומר במפורש, שהסיבה שמשיב אבידה לא נשבע, בגלל תיקון העולם, לא קשור בכלל למיגו. זה תיקון העולם, רוצה להזכיר, מהו תיקון העולם? חכמים, הם לא רוצים שאנשים שמצאו מציאה גם יחזירו אבידה ויתבעו אותם, אז מה הם יגידו? לא תודה, מה לי ולצרה הזאת. כן, אותו דבר אפשר להגיד, בן אדם מת, חכמים לא רוצים, זה אותו רציונל, הם רוצים שאנשים יחזירו חובות, הרי בן אדם פה יכול להגיד לעצמו, וואלה, איזה כיף, אני יכול כאילו להתחמק, אז אם בן אדם יודע שיאמינו לו בלי שבועות, הוא יבוא. אבל זה מה שאומר מפורש ברשי. בואו נראה בקצרה את ההקשר של, את ההקשר שמה. אתה מיתי או שאני לבד?
בגיטין.
בגיטין, כן, איפה אנחנו? בגיטין הוא נאלף. כן? המוצא מציאה לא הישבה. אמר רבי יצחק, שני כיסים קשורים מצאת לי, ולא אומר לא מצאתי אלא אחד נשבע. שני שברים קשורים מצאת לי, ולא אומר לא אלא אחד, אינו נשבע. מה הייתה אמה? שברים מנתחים מהדדי, ולכן זה טענת שבע. אתה יכול להגיד שישרת שני שברים קשורים, ומה אתה יודע אם הם לא היו יחד שהוא מצא אותם? לעומת זאת, כיסים לא מנתחי הדדי, ולכן זו טענת ברי. מה מעניין אותו? אותו אג'נדה שאני טענתי שקיים איפה? בתנאים. כל השאלה היא ברי. זה ברי לא ברי. אני עכשיו גם טענתי אולי ברשי, במשיב אבידה, טענה דומה. המעיז או לא, אולי הוא מגלה האם זה טענת ברי, האם זה טענה שמרשימה מישהו. שני שברים קשורים מצאת, אבל הוא אומר מצאת והחזרתי לך אחד מהם, הרי זה נשבע שזה בול מה? בול המחלטה דרש בי. כי הוא מודה שהוא מצא
אחד.
כן, הוא מודה שהוא מצא שניים. הוא מודה שהוא מצא שניים, רק שהוא טוען שהחזיר רק אחד. ורבי יצחק, לקלי המוצא מציאה לא של תיקון העולם, בעצם רבי יצחק מה השאלה הראשונה? הוא נגד מה? הוא נגד המשנה בגיטין. אומרת הגמרא, הוא דמה כרב לזר בן יעקב, שאיך הוא מוצא כאן? כחולק על המשנה בגיטין. דתניא רב לזר בן יעקב אומר, פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, אתם מכירים. שואלת הגמרא, רב לזר בן יעקב, לקלי משיב עבידה פטור. מה מפרש שם רשי? סליחה, אומר שם רשי, אומר רשי אני קורא, ורבלזר בית יעקב לטלה כמו באבינבא, ורבלזר בית יעקב לטלה חששה דתיקון העולם דבשיב אבידה פטור משבועה, אם כן שוויק לה ואזיל ואינמי כיוון זה לא תבוא כמשיב אבידה. רשי פה כותב מפורשות שמשיב אבידה הכוונה תיקון העולם. עכשיו רוב הראשונים תוספות על התא הרמב"ן, כולם אמרו איזה מין פירוס זה, הם כולם אמרו ריבונו של עולם, התחלת במשנה בגיטין שרבי יצחק נראה נגדה, אמרת שרבי יצחק הוא מה? כמו רב לזר בן יעקב שחולק על המשנה בגיטין. אז מה אתה שואל? אתה שואל האם רבי לזר בן יעקב חולק על המשנה בגיטין? אמרת לפני רגע שהוא חולק עליה, אז זה כל התירוץ. אז מה? בעצם כולם אומרים מבחינה לשונית משיב אבידה זה לא תיקון העולם. הרי הגמרא בדון א' עמוד א' למטה שאלה רבי יצחק לטלי המשנה וגיטין, ואז היא שואלת לטלי משיב, כנראה שהם מושגים שונים. אבל רש"י צריך לדעת, הוא אומר את זה לא רק בגיטין, הוא גם אומר את זה איפה? בכתובות. הולך לכתובות, כן, אתה הולך לסוגיה בכתובות ומגלה שם ברש"י מה הרקע בכתובות. הצלחתם להבין? בכתובות יש לנו משניות בפרק ראשון שמחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר עם רבן גמליאל, האם במכלול של מקרים יש נאמנות. הגמרא בתחילת פרק שני אומרת שבהפה שעשה ובהפה שהתיר רבי יהושע מודה, ואז הגמרא מביאה סדרה של שאלות. יכולת להביא דוגמה יותר מוצלחת? מה אחד מהדוגמאות שהגמרא מציעה? שיכולת להגיד מודה רבי יהושע ואומר לחברו מנה לאביך בידי ואכלתיו פרס, שהוא נאמן. למה זה יותר מוצלח מהדוגמאות של המשנה? אז זה מסביר שם רשי, מה רשי שם אומר, למה זה יותר מוצלח?
זה שם הסתבכנו בכתובות עם הרשי.
אז בגדול אומר רשי, למה הוא יותר מוצלח? אני קורא דשמינן רבותא דף אגב במודה במקצת פטור, הואיל ואינו טובו. כלומר המקרה הזה יותר מוצלח מהמקרה של המשנה, כי לפי כללי מודה במקצת לכאורה כבר ראית מה חייב להיות. חייב, זה מאוד מאוד מוצלח לחדש שהפה שעשה או הפה שהתיר מתגבר על מודה במקצת. וזה מה תרצה הגמרא, שתלמד שבועות מה תגלה, אין דעה כזאת. בעצם מה שהגמרא אומרת. למה? כי רבנן פותרים בשבועת מודה במקצת, במקרה של אביך, אפילו בלי מיגו, בלי הפה שעשה, ורב לזר בן יעקב מחייב אפילו עם הפה שעשה. כלומר, למדתי שבועות, גיליתי, אף אחד לא אמר דבר כזה. כלומר, מה אני מגלה בעצם בשבועות? שלא מעניין אותם הפה שעשה, הפה שהתיר בהקשר של שבוע. זה מה שאני מגלה. והגמרא מתחילה גם פה להתגלגל על רב לזר בן יעקב, לטלי משיב אבידה. מה אומר רש"י בכתובות? אני קורא. רב לזר בן יעקב, לטלי משיב אבידה פטור בנשוא בתמיה. התקנת דרבנני במסכת גיטין. המוצא מציאה לא ישרת תיקון העולם. וכיוון דכי אינו טובו נמי מחייב לשבוע, הרי אין לך משיב אבידה גדול, וזה חייב. עוד פעם חוזר רש"י על אותו הסבר, שכשהגמרא אומרת משיב אבידה, היא בכלל לא מתכוונת למיגו. למה היא מתכוונת? למשנה בגיטין, לתיקון העולם. צירוף ששני רש"י יחד מעלה שרש"י פירש את משיב אבידה בכלל בלי הקשר של מיגו. ואז אני חוזר לסוגיית שבועות, שהיא הסוגיה השלישית בצלע. אני אומר, אני כבר רואה שזה שיטה אצל רש"י, שלכאורה משיב אבידה פירושו תיקון העולם. ואז אולי באמת אני חוזר לשאלה של הראשונים. ראשונים אמרו, רגע, אתה רש"י, מה חושב? שברגע שאין לך חזוק אל אדם מפניו, אתה כופר בכל חייו, אז איך הגמרא אומרת? בבנו מעיז ומעיז, ולכן מה? תחייב אותו שבועת כופר בכל. התשובה של רש"י היא מאוד פשוטה, אתה צודק מדיני שבועות, שמה הייתי אמור לעשות? לחייב אותך, אבל בגלל תיקון העולם פתרתי אותך. היות בבנו מעיז ומעיז, לכן מה אתה הופך להיות? זה הפירוש של רש"י בגיטין וכתובות. היות בבנו מעיז ומעיז, אז מה אתה הופך להיות? אתה הופך להיות נשיב עבדה. למה? כי אין לך בעיה לעשות לו ככה, אתה יכול לצפצף עליו. ולכן אתה נשיב עבדה, אז אתה מקבל עכשיו, באמת, כשאתה מעיז, מה אתה אמור להיות? להתחייב שבועה. אתה מקבל את ההגנה עכשיו של תיקון העולם פתר אותך. מהשבועה. לעומת רפי רב לזר בן יעקב, היות ואתה לא מעיז בבנו, אז הוא יתברר שאתה לא משיב עבדה, אם אתה לא משיב עבדה, אתה לא מקבל את ההגנה של תיקון העולם. כמובן? כך עולה ברש"י. אני אחזור עוד פעם, אני חוזר. לפי רש"י בכתובות וגיטין, שמפרשת משיב עבדה, לא כמיגו, אלא כתיקון העולם, פרשנות דברי הגמרא הולך בכיוון הבא, בלי שום קשר למיגו. בבנו מעיז ומעיז. ולכן אם אני מודה במקצת מול הבן, אני בעצם מה? אני משיב עבדה. ולכן, עכשיו תראו את הביור. לפי הרש"י בבא קמא מה למדתי? שכופר בכל שמעיז, אכן אמור מה לעשות? הוא אמור להתחייב שבועה. בדיוק כמו כופר בכל בפיקדון. אתה אמור להתחייב שבועה. אלא מה? בניגוד לבבא קמא, שמי תובע אותך? האדם שטוען שהוא הפקיד, ולכן אתה לא משיב עבדה מולו. היית מודה במקצת מולו, לא היית נחשב משיב עבדה. זה ברור, לא היית נחשב משיב עבדה. בסדר? ולכן אתה כופר בכל בלי חזקה, חייב שבועה. מה קורה לך בבנו? בבנו מה שקורה הוא שאתה מעיז נגדו, אבל היות והבן, הוא לא יודע את הסיפור מספיק טוב, היות והבן הוא לא עשה לך טובה, מתברר שמה אתה מולו? אתה מולו משיב עבדה. היות ומול הבן אתה משיב עבדה, אז לכן אתה זוכה עכשיו להגנת תיקון העולם של משנת גיטין. זה ברור, כמו באמת, מה הייתי אומר, יותר מזה, אני קודם עשיתי לחלק ברש"י, שיש הבדל בין בבא קמא לבין מקרה רב לזר בן יעקב ועל עוצמת הטענה. פה עכשיו אני אומר משהו אחר לגמרי. האמת שרש"י לשיטתו, רש"י שמפעיל את תיקון העולם, מה בעצם המשמעות של דבריו? שאין החנמי הייתי אמור במעיז ומעיז, מה לעשות? הייתי אמור לחייב אותך שבועה, בדיוק כמו בבא קמא. רק מה? יש לך תיקון העולם שמשנת גיטין, לכן אתה פטור. ולאין החנמי כופר בכל לדעת רש"י. יכול להתחייב, היה אמור להתחייב, אולי תיקון העולם. בעצם מה שרש"י אומר הוא, כל טענות בין אדם לבין יורשים של אדם שהיה מולו, נחשב משיב עבדה, היות והוא נחשב משיב עבדה, אתה זוכה להגנה תיקון העולם, לכן אתה פטור. לעומת זאת, מה קורה לרב לזר בן יעקב? היות ובבנו אינו מעיז, אז רב לזר בן יעקב לא רואה טוען וניתן בין יורשים לבין אדם שעבד עם האבא, לא רואה את זה כמשיב עבדה. לכן אתה לא מקבל את ההגנה של תיקון העולם. מובן? לא קשור למיגו בכלל. ועד רבה מתקיים מפה עוד יותר, שמה עיקר השיטה של רש"י? שכשאדם מעיז, אני האמת אמור על פי דיני שבועות, מה לעשות לו? לחייב אותו שבועות. אתה ברור? מה שעולה ברש"י, אז אני אחזור על זה עוד פעם. בסדר. בבנו מעיז ומעיז. השאלה היא, אז מה? אז אומרים רוב הראשונים, מה קורה אז? אז יש לך מיגו שיכולת לכפור בכל, ולכן בוא נפתור אותך משועה. רש"י לא אומר את זה. ולדעת רש"י, הרי מה אמור לקרות לפי העקרונות שהוא אמר בבבא קמא? מה אמור לקרות לבן אדם שטובים אותו והוא מעיז? הוא אמור תמיד להישבע. ובאמת זה מה שעולה מדברי רש"י. כלומר באמת כשתובע אותי בן של מישהו ואני מה עושה? עונה לו מה שאני עונה לו, אני מעיז מולו. והאמת היא שמה היה אמור לקרות? להתחייב שבועה. למה? כי לדעת רש"י כשאדם מעיז פניו הוא אמור להתחייב שבועה. וזהו, כשאדם מעיז פניו הוא אמור להתחייב שבועה. אלא מה, המשנה בגיטין מה לימדה אותנו? שאני נמצא בתחום של השבת עבדה, אני אומר לעצמי, אני רוצה לעודד אנשים להשיב עבדה ולא להתחמק, ולכן מה אני עושה? אני עושה תקנת חכמים, תיקון העולם, שהם לא צריכים להישבע. המחלוקת על בסיס רבה של רב לזר בן יעקב וחכמים הוא, האם טוען וניתן מול הבן של מישהו, האם אתה נקרא משיב אבדה כדי לקבל את הגנת התקנה. לדעת חכמים, היות ובבנו מאיז, אז אמנם אתה אמור להתחייב שבועה, זו דעת רע, שהיא מתאימה לגמרי לשיטתו, איפה? בבבא קמא, אבל אתה גם נחשב משיב אבדה. כי באותה מידה, מה אתה יכול לעשות? לא, לא, לא אגיד כלום ולברוח וכו', והוא לא יכול לרדוף אחריך. אז זה לא שאז קיבלת מיגו, אלא אז קיבלת תיקון העולם של, של משנת גיטין. לרב לזר בן יעקב, היות ובבנו אינו מעיז, אז מה קורה לרב לזר בן יעקב?
זה לא משיב אבדה.
מתברר שאתה לא משיב אבדה. אם אתה לא משיב אבדה, זה לא שאין לך מיגו, אלא אז אתה לא זוכה להגנת התקנה של משנת גיטין. אבל באמת ברש"י בגיטין וכתובות עולה שהוא פירש את כל סוגיית משיב אבדה כלא מנחיכה את נושא המיגו ברקע השבועה, בכלל לא. היא טוענת טענה אחרת, היא טוענת תיקון העולם הוא זה שמשנה את הדברים. אז מה אני זקוק לרבה? אני זקוק לרבה כדי לדון האם זה נקרא מסיטואציה של מעין המוצא מציע. זה הכל, זאת השאלה. לא שרבה יצר את הנתונים אם יש מיגו, רבה יצר נתונים להפעיל את תקנת המשנה בגיטין. זה מה שעולה ברש"י. אבל איפה רש"י משבש את זה? אני לגמרי יש לי סחורחורת ברש"י ובבא מציע. כי מה עושה רש"י בבא מציע? מפני מה אמרה תורה וכו', ולא חשבו כמשיב אבדה לפוטרו שלא כפר בכולו. שכאן השאלה איך לקרוא את זה. אני אומר את האמת, לא הייתי קורא את הרש"י הזה, קראתי אותו לפני הרש"י בגיטין לכתובות, הייתי אומר חד משמעית, וואלה, זה נשמע כמו מיגו, לא? ולא חשבו כמשיב אבדה לפוטרו שלא כפר בכולו. נשמע ככה, לא? ועכשיו אני שואל, האם לאור הידיעה שיש רש"י בגיטין לכתובות, האם אני יכול גם את זה לצרף? בעצם, ואז לקרוא את זה, השאלה אם זה הקמימות. האם עדיף לקיים את הסתירה ברש"י, או אולי לקרוא אותו על פי המקומות האחרים, אז לומר ככה. ולא חשבו כמשיב אבדה לפוטרו שלא כפר בכולו, והיות והוא בקלות יכול לכפור בכל, אז מה אני אמור בעצם להפעיל עליו? את מה?
כן, אבל ככה זה קשה.
לא מיגו, את תיקון העולם.
כן, אבל הרב, אם אתה אומר שככה זה משיב אבדה, אין מקרה שהוא לא משיב אבדה.
מצוין.
זה מקרה קלאסי של לווה לווה, וכמעט איפה פה משיב אבדה, אז אם זה לא, אם זה משיב אבדה, מה זה לא משיב אבדה?
מצוין, או בלשון אחרת, אני חושב שאליאב צודק. במסגרת בבא מציע, יש מימרת רבה שהיא לא מדברת על בן, היא מדברת ישירות מול התובע. כאן רש"י לא יכול לעלות על דעתו, מה הוא יגיד פה? הוא יגיד פה תיקון העולם? זה מגוחך. מה, תגיד כל טוען וניתן זה מצוי מציאה? זה מגוחך לגמרי. איפה רש"י מרשה לעצמו לומר שמשיב אבדה זה תיקון העולם? בסוגיות שמדובר על מה?
על בן.
על בן. מול בן אני יכול להגיד, וואלה, זה כמו השבת אבדה. כמו מוצא מציאה. אבל אפשר להגיד בבבא מציע, אין בן. לכן אני חושב שרש"י יפריד בין הסוגיות. אבל מה כן משמע ברש"י בבבא מציע? שהוא מדבר באיזה מונח מיגו. בסופו של דבר, הייתי אומר, התמונה פה ברש"י נורא נורא מסובכת, כי הסוגיות נורא מסובכות, בסדר? כאילו, רש"י בבבא קמא ראינו, הסביר רק את אדם מאיז פניו. רש"י בבבא מציע הסביר את השתמעות. רש"י במקומות האחרים הסביר משיב אבדה, וזה לא מסונכרן עם בבא מציע. עכשיו, למה רש"י לא מסתנכן טוב אחד עם השני? כי רש"י בעצם מבין שרבא שובץ בכל מיני הקשרים, ובעצם ההקשר של הסוגיה קבע את...
את השימוש בו.
את השימוש בו. בעצם מה שרש"י טוען לו, שסוגיית שבועות, גיטין, כתובות, מביאה את רבא ולפניו מדברת על רב לזר בן יעקב שדיבר על בן, לית להם משיב אבדה, והכל הולך לכיוון, בנו, 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 אז אני את משיב אבדה מפרש כמוצא מציע תיקון העולם. כי אני יכול להגיד על אדם מול בן של התובע, אני יכול להגיד עליו מוצא מציע, לא על תיקון העולם. אבל בסוגיית בבא מציע, עם כל הכבוד, אין פה בנים, זה בין התובע והנתבע. היות ואין פה בנים, מה שייך מוצא מציע? ולכן משיב אבדה פה זה המקום הכי בולט ברש"י, שיש לו צליל של מיגו, נכון? ככה משמע ברש"י. אבל בגדול אני רוצה לסכם, בסדר, מה שעלה היום בסוגיות משיב אבדה. הגמרא, הדבר הכי ברור שאנחנו יודעים זה שהיא מביאה את רבא כבסיס לבחינת הבחנה בין שבועה שתהיה לתובע עצמו או לבן שלו. בגדול. גם ראינו מחלוקת, האם מדובר פה על בן גדול ודווקא, או מדובר אפילו על בן קטן. אבל בגדול זה הבסיס. השאלה, אבל מה הגמרא רוצה לעשות איתו? הדעה הרווחת בראשונים, שהיא מופיעה בתוספות, בגיטין וכתובות, היא מופיעה ברמב"ן, היא שרבא דיבר כולו, וגם הגמרא דיברה כולה על בסיס מיגו, על רקע מיגו. טענת הגמרא הייתה שהיות ובבן מעיז ומעיז, מה זה אומר? שיש לכל מודה במקצת מול בן מיגו. מה המיגו? יכולתי לכפור בכל, ולכן הוא נפטר גם במודה במקצת. וכופר בכל, למה הוא נפטר? בגלל שאין רגליים לדבר, כי אי אפשר סתם לתפוס בן אדם ברחוב או להשביע אותו. זאת הסיבה, כך אומר הרמב"ן, שבכופר בכל הוא
פטור.
הוא פטור. במודה במקצת מול הבן, היות ויכולת לכפור בכל, אז למרות שאתה מודה במקצת, המיגו פותר אותך מהשבוע. זו הדעה הרווחת, משיב עבידה זה סוגיית מיגו. גם רבא מתפרש כמדבר על מיגו. בסדר, בגדול זה הסוגיה. אני ראינו ברש"י דברים ברורים בגיטין וכתובות, שרש"י מדבר על משיב אבדה, הוא פעמיים אומר שזה תיקון העולם של גיטין, או בלשון אחרת, אין פה בכלל מימד של מיגו, בכלל לא קיים. לא, בגלל רבא לא הובא כדי לטעון שבבנו יש מיגו, אלא רבא הובא כנראה לדבר אחר. שמה הדבר הזה? כדי לקבוע אם אתה נחשב פה כמוצא מציע. זאת השאלה. אז לדעת רב אליעזר בן יעקב, היות ואנשים שטובעים אותם, גם אבנים, הם לא מעיזים פניהם, אז לא נקרא מה? משיב אבדה. מתי תחשב משיב אבדה? כשהוא לא יתבע אותך, כשתבוא מעצמך. אם תבוא מעצמך ותגיד לו, אבא שלך הלווה לי 100 ואני חייב, אז וואלה, מוצא מציע. זה רב אליעזר בן יעקב יודע, זה מה שאומרת הגמרא במפורש בסוגיות. אבל אם אתה תתבע אותו, הבן יתבע, היות ואתה לא מעיז מול הבן, אתה לא משיב אבדה, אתה לא משיב אבדה, אתה לא רואי להגנת תיקון העולם. אבל לפי חכמים, היות ואתה אין לך שום בעיה לכפור, לכן אתה, אז אם במה שאתה מודה, לא כי יש לך מיגו, במה שאתה מודה, מה אתה נחשב? משיב אבדה, משיב אבדה, תיקון העולם. זה מה שעולה בדברי רש"י. אני גם בחנתי אתכם אפשרות שהיא מופיעה בתנאים נראה יותר כפשוטה, ושאלתי אתכם גם האם דבר כזה יכול גם להופיע אפילו בגמרא, שהמשיב אבדה לא מתפרש כמיגו, אלא מה שהגמרא בעצם בודקת היא הקשר שלישי. הקשר ראשון היה מיגו, הקשר שני היה תיקון העולם, הקשר שלישי אומר דרך המעיז ומעיז אנחנו אומרים אמירה על עוצמת הטענה. אם אתה מודה בטענת דברי, אז אם אתה מעיז נגדו, מה זה מלמד?
שהטענה שהוא חלשה,
שזה טענה שהיא חלשה. לכן כשאתה מודה לה מקצת, הסיבה שאתה לא נשבע לא כי יש לך מיגו, הסיבה שאתה לא נשבע היא כי אתה לא מודה למקצת בטענת דברי. לעומת זאת, אם אתה לא מעיז, וואלה, זה טענה חזקה, היא טענה חזקה, מודה מקצת רגיל. שכל זה אני אומר בעיקר למה שנעשה מחר. מה יש לנו ממחר? למדנו עכשיו קו ענק בראשונים, שרובם חשבו שאת רבא קוראים על רקע מיגו, קוראים את הסוגיות שמשיב אבדה על רקע מיגו, כולם חשבו ככה, למרות שראיתי לכם היום שרש"י כנראה לא חשב ככה. אבל בגדול זה הקו הדומיננטי בראשונים. מה לעשות? שבא רימי גש מאגף אחר לגמרי, בשבועות דף ממה, במסגרת סוגיה אחרת, סוגיית שכיר, בערי מיגש במרבית כלל, מיגו לא פותר משבועה. יותר מזה, אתם יודעים מה הוכחה הניצחת של ערי מיגש? שכן, כל מודה ומי קצת מדינו חייב שבועה, אבל לכל מודה ומי קצת יש מיגו, שמה הוא יכול לעשות? לכפור בכל, ועדיין תחיבה התורה שבועה, סימן שאין מיגו לפטורים משבועה. מה ברור בערי מיגש?
אבל איפה כל המיז של רבא?
מצוין, מה ברור בערי מיגש? שהוא לא פרש את רבא כמו כמו כל הראשונים האלה, הוא בכלל לא ראה פה מיגו בסיפור. אז אנחנו נצא למסע קצר בעקבות ערי מיגש הזה, שדבר שעוד נשאר יותר לסכם. היום כבר התחלנו סיכום מסוים של מה הרציונל שמתי חייבים עוד אלה קצת, רק לא השלמנו מספיק על שומרים, מה קורה בננצו. אני בננצו פה מה הסברתי? כי יש מרקם של מפקיד ושומר. מי שלמד הרמב"ן בשבועות ראה שהרמב"ן גם מה מספק כל הזמן, שיש בשומרים איזה דינמיקה יש. זה לא מספיק לו להגיד שיש מרקם, זה שיש גם מה. הרמב"ן כותב, רק נשלים, הרמב"ן אומר יש משהו נקרא בדדמי, שזה המקבילה של במילווה של מה שנקרא השתמותי, שאצל הרמב"ן הוא משתמש כל הזמן באיזה מילה? בושה. רואים את זה? אני הסתפקתי קודם בהסבר שנתתי, שהעיקר שאתה מלווה ולווה, שומר, מפקיד ושומר. אבל הרמב"ן אומר, זה מאוד יפה, עדיין אני לא מסביר למה אני משביע אותך, שהרי שבועה היא טכניקה אם היא רוצה להשיג משהו. יופי, יופי שיש פער בטענות, ועדיין למה להשביע? וכאן הרמב"ן הוא אמר להתעקש לעבוד עם ההשתמות, היא בעצם אמר לטעון, ששבועה הוא מכשיר שמה כל עניינו? לקחת בן אדם שאומר דברים ככה, בגימגום, ולהכריח אותו מה לעשות? להגיד את האמת, להפסיק עם המשחקים. וכן אומר הרמב"ן, רק להגיד מלווה ולא במודל מקצת או שומר, זה לא מספיק. אני צריך להוסיף עוד גורם שאתה חשוד כבן אדם שלא לגמרי אומר את האמת. אז מה מספק את זה במלווה ולווה? ההשתמעות היא שהוא נקרא הבושה. הרמב"ן כותב את השורש בוש איזה 5 פעמים. הרמב"ן אומר את זה כל הזמן, בושה, בושה, בושה. ומה נותן לי את זה בננסו? מה קורה בננסו? למה לחשוב בננסו שאתה לא אומר את האמת, שעכשיו אני אכריח אותך? אז זה הרמב"ן מכניס גורם גדול שנקרא בדדמי. מה זה הגורם הזה? הרי השומר לא כל היום יושב בבוטקה ושומר על החפץ. זה אצלו בגדול, והוא שומר. וכן, כשבאים אליו, זמן תהיה הראשונה שלו, מה להגיד?
שמרתי.
כן, שמרתי, והיה בסדר, זה ננסו. ומה עושים לו? אבל הוא מוכן להגיד את זה גם כשהוא לא 100% בטוח, הוא לא בדק לגמרי. וכן, מה מצאת השבועה? להכריח אותך. כמו לדעת הרמב"ן, מה שרוצה להשלים, לא מספיק לדעתו לדבר על מרקם, שאני יודע שאתם מכירים אחד את השני, אני חייב גם לזהות גמגום או חשד שאתה לא אומר את האמת, ורק זה יכול להצדיק שימוש במכשיר, שמה מטרתו? להכריח אותך להפסיק להגיד בדדמי, להפסיק להשתמל. בסדר? אז בגדול, רש"י אומר שמה מחייב שבועה? טענה. טענה מחייבת שבועה. בגדול, הרוב הראשונים אומרים מה מחייב שבועה? אם יש לי מרקמים. השאלה, האם מספיק להגיד מרקם, או שגם מאוד אני מוסיף?
שהשבועה תעבור.
בדיוק, כי לרש"י, בוא נזכיר, רש"י בא במציע, השתמעותי על מה דיבר, למה אתה לא...
חשוד על הממון.
אז לדעת רש"י, איפה נגמר המחייב של שבועה? הוא לא צריך את השתמעותי כדי להסביר למה אני משביע. שמים לב?
כן.
לא צריך את זה. לדעת הרמב"ן צריך את השתמעותי כדי לשכנע אותי שאני אפעיל שבועה. בסדר? בתיאבון.